slave, so it was Shashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי, פעמיים כי טוב, למד בשבט תשפ"א, א' דראש חודש אדר. הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. מסכת ברכות, דף נון ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו, האיכותית יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך על כולנו, חודש שמח, מלא בשורות טובות, ישועות ונחמות. חודש אדר הוא האחרון שבחודשי השנה למניין שמונים מניסן, והוא החודש ה-12 שנזכר במקרא. ואף על פי שלפעמים השנה מעוברת ונוסף אדר שני שהוא חודש 13 לפי סדר החודשים, לא נקרא אדר שני אלא חודש 12 גם הוא. ראיה לכך ממגילת אסתר שכתוב בה, וב-12 חודש הוא חודש אדר, וקבלה בידינו שאותה שנה שעליה הייתה גזירת המן להשמיד ולהרוג, שנה מעוברת הייתה, והנס באדר שני היה והוא הנקרא חודש 12. ראש חודש אדר תמיד שני ימים, כיוון שחודש שבט שלפניו לעולם מלא של 30 יום. יום ה-30 של שבט, היום הזה, הוא א' דראש חודש אדר. חודש אדר עצמו, ימי החודש חסירים הם 29 ימים, ומזל החודש דגים, לפי שבחודש זה הדגים שבנערות ובאגמים פרים ורבים. מזל דגים הוא מזל של ברכה, מפני שהדגים מכוסים מן העין, ואין עין רעה שולטת בהם. ואין הכללה שורה בדגים לעולם, ואפילו במי המבול לא מתו, כיוון שלא השחיתו דרכם, והדגים אינם מזדווגים, אלא לבני מינם בלבד. גם מזלם של ישראל עלה בחודש הזה, לפי שנמשלו ישראל לדגים, מה הדגים חיים במים, אף ישראל, כל חייהם בתורה שנמשלה למים. וכשם שהדגים פרים ורבים בחודש זה, כך תורתם של ישראל, עלתה להם בחודש זה פעמיים. בחודש זה נולד משה רבינו שהתורה נקראת על שמו, ובחודש זה חזרו וקיבלו ישראל את התורה מרצונם הגמור, בימי מרדכי ואסתר. עיקר תוקפו של חודש זה והצלחתו נמסר לבני רחל. אפרים ומנשה ובנימין הצובים על דגל אחד ונתברכו על ידי יעקב אביהם בברכת והתגו לרוב בקרב הארץ, ולכן באה ישועה לישראל בימי מרדכי ואסתר בחודש זה, על ידי זרע רחל, שמרדכי מזרע בנימין היה. ראש חודש אדר, תשפ"א, א' דראש חודש אדר תשפ"א, וכפי שאמרנו, תורתנו הקדושה היא שעמדה לנו, תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ובזכות תלמוד תורתנו ישלח בורא כל העולמים, רופא כל בשר ומפליל לעשות, בריאות גופה ונאורה מעליה, לכל חולי עמו בית ישראל ובתוכם, רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, רבי שלמה חיים בן בריינה, רבי דוד בן יהודית, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה והילדה חנה בטסטר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבכתב, מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות שבתורתנו הקדושה, על פי ספר החינוך. ואנחנו היום הזה לומדים את מצווה י"ג, אשר בפרשת בו בספר שמות, שלא נאכיל מן הפסח לישראל משומד. שלא נאכיל מן הפסח לישראל מומר לעבודה זרה, שנאמר כל בן נחר לא יאכל בו. ובא הפירוש עליו במחילתא בן ישראל שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים, וכן תרגם האונקלוס משורשי מצווה זו, כמו שכתוב בשחיטתו, לזכור ניסי מצרים, ועל כן ראוי שלא יאכל בו מומר, מאחר שאנו עושים אותו לעוד ולזיכרון שבאנו באותו הזמן לחסות תחת כנפי השכינה, ונכנסנו בברית התורה והאמונה, אין ראוי שנאכיל ממנו למישהו הפך מזה, שיצא מן הכלל וחפר באמונה. ועל כיוצא בזה נאמר בגמרא לפעמים, סברה הוא, כלומר, ואין צריך ראיה אחרת. ונוהגת בסחרים ונקיבות בזמן הבית, שיש שם פסח ועובר עליה והאכיל ממנו לבן נחר, עובר עליו ואין בו מלכות לפי שאין בו מעשה. זוהי מצווה י' ג' מתרי"ג המצוות, על פי ספר החינוך, וכעת, אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלאו פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול במסגרת הדף היומי, דף נון ב' במסכת ברכות. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה עוד פעם השאלות, הפעם לצידם גם התשובות. שאלה ראשונה, מדוע לבית שמי בקידוש מקדים את ברכת היום ובהבדלה מאחרת ברכת ההבדלה? והתשובה, בקידוש רוצים שייכנס היום יותר מוקדם ובהבדלה רוצים שתייצא השבת יותר מאוחר. שאלה שנייה, איך ניתן לגרום שכוס יין ששתה ממנה לא תהיה פגומה? והתשובה, א', תואם בידו וכך לא פוגמה, ב', מוסיף יין או מים ובכך מתקן הפגימה. שאלה שלישית, על דף נון ב', מדוע לבית שמי קודם נוטלים ידיים ואחר כך מוזגים את הכוס? והתשובה, שמה יתאמו ידיו את המשקים שנמצאים אחורי הכוס ויתאמו משקים אלו את הכוס, ואסור להשתמש בכוס שאחוריו תמאות. שאלה רביעית, מדוע לבית הלל מותר ליטול מים אחרונים על הרצפה לפני שכיבדו את הבית? והתשובה, כי סוברים שאסור להשתמש בשמש עם הארץ, ושמש תמיד חכם אוסף את הפירורים שיש בהם כזית כדי שלא יתאמו ולא יימאסו. שאלה חמישית, איך נוהגים בסדר הברכות בהבדלה והתשובה כבית הלל אליבא דרבי יהודה, דהיינו בסמים, מאור והבדלה? השאלה האחרונה, דף נון ב', מדוע אין מברכים על נר ובסמים של גויים? והתשובה, נר מפני שלא שבת, בסמים אם אינם ממסיבת גויים אסור, כי סתם מסיבתם לעבודה זרה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול, דף נון ב' במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. א' דראש חודש אדר תש"פ, יום שלישי בשבוע, למד בשבט תש"פ. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף נון ג' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון ב' עמוד ב', 15 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, ומן המילים בית שמאי אומרים, נר ומזון. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל ונסיס, בזאת התורה, בזה הראש חודש, ונצליח. המחלוקת החמישית בין בית שמאי לבית הלל, ששנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני לאל בדף נ"א עמוד ב', בהלכות סעודה, הייתה אודות אדם שצריך לעשות הבדלה ולברך ברכת המזון, ויש לו רק כוס אחת של יין. באיזה סדר יאמר את ברכות ההבדלה וברכת המזון? בית שמאי אומרים, תחילה מברך על היין בורא פרי הגפן, אחר כך מברך על הנר, לאחר מכן מברך על המזון ברכת המזון, ולאחר מכן מברך על הבשמים, ולבסוף מברך ברכת הבדלה ושותה את הכוס. בית הלל אומרים, מברך על היין, לאחר מכן נר ובשמים, מזון והבדלה. כלומר, לפי שניהם ברכת ההבדלה בסוף כדי לאחר את יציאת השבת. ברכת הנר ראשונה, מפני שמיד כאשר מביאים אותו נהנים מאורו. המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, האם להקדים ברכת המזון לברכת הבשמים מפני שכבר אכל והתחייב בה, או שמה יש להסמיך ברכת הבשמים לברכת הנר לפי ששתיהן מעניין השבת. בשמים באים ליישב נשמתו על צער עזיבת הנפש היתירה, והנר שנהנה מאורו. כאמור, מבואר בדברי המשנה שלפי כולם ברכת הנר קודמת לברכת הבשמים. מביאה הגמרא מעשה שממנו התבהר שהדבר כן שנוי במחלוקת. רבונה בר יהודה איקלה לוי רבה. רבונה בר יהודה הזדמן לביתו של רבה במוצאי שבת, חזיה לרבה דבריך בשמים בריישה. ראה שרבה בירך על הבשמים תחילה ואחר כך בירך על הנר. אמר לי רבונה בר יהודה לרבה, מכדי הרי בית שמאי ובית הלל, המאור לא פליגי. על ברכת הנר אינם חולקים שהיא ראשונה. דתנן כך שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק. בית שמאי אומרים נר ומזון בשמים והבדלה, ובית הלל אומרים נר ובשמים מזון והבדלה. הרי שבין לבית שמאי ובין לבית הלל ברכת הנר היא ראשונה. אם כן, מדוע אתה רבה בירכת על הבשמים תחילה? אני רבה בתרי, ענה רבה אחריו, כלומר הסביר לו רבה שמשנה זו דברי רבי מאירי, שכן כלל בידינו שסתם משנה רבי מאירי. ככה הרשב"ם במסכת פסחים דף קוף ג', אבל שנינו בתוספתא שרבי יהודה אומר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על ברכת המזון שהוא בתחילה, כיוון שגמר סעודתו והתחייב בברכת המזון יש לו לברך מיד משום שאין מעבירין על המצוות, וכן לא נחלקו על ברכת ההבדלה שהיא בסוף. על מה נחלקו? על ברכת המאור, על ברכת הנר ועל ברכת הבשמים. שבית שמאי אומרים מברך על המאור ואחר כך מברך על הבשמים, ובית הלל אומרים מברך על הבשמים ואחר כך מברך על המאור. ומסביר הריטב"א שמחלוקתם היא בסברה, בית שמאי סברו שיש להקדים את ברכת הנר משום שנהנים מאורו מיד, ובית הלל סברו שיש להקדים את ברכת הבשמים משום שיש בהם כבוד לשבת, שבאים כדי ליישב את הנפש מהסתלקות הנשמה יתירה שהייתה בשבת. אמר רבי יוחנן, נהגו עם כבית הלל אליבא דרבי יהודה, לפי שיטתו של רבי יהודה, שיש לברך על הבשמים ואחר כך על הנר, ולא כפי ששנינו בשמם במשנתנו. ועל פי דברי רבי יוחנן, מובן מדוע יש לברך על הבשמים תחילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני לאל בדף נ"א עמוד ב', מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל לגבי נוסח ברכת הנר בהבדלה. בית שמאי אומרים שברא מאור האש, ובית הלל אומרים בורא מאורי האש. מבארת הגמרא את מחלוקתם, אמר רבא בלשון ברא כולה על מה לא פליגי דברא משמע. כלומר, לפי כולם ברא משמעותו לשון עבר, והוא נוסח נכון, משום שברכת הנר היא ברכה על בריאת האור, שנברא במעשה בראשית במוצאי שבת הראשונה. כמבואר במסכת פסחים בדף נ"ד עמוד א', שבמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון והביא שני אבנים ותחנם, ויצא מהם אור. אם כן, נכון לאומרה בלשון עבר, כי פליגי מחלוקתם היא רק בלשון בורא, דבית שמאי סברי. בית שמאי סוברים שלשון בורא משמעותו דלעתיד למברא, עתיד לברוא, כלומר שבורא אותו תמיד. ובברכת הבדלה לא נכון לומר את הלשון הזו, משום שבהבדלה יש לברך על האור שכבר נברא במעשה בראשית. אומר הריטב"א, מה שבכמה ברכות בברכות הנהנים אנחנו אומרים בורא, כגון בורא פרי העץ, זה משום שאנחנו מודים בזה על בריאת הפירות שבכל שנה ושנה. אבל בברכת הבדלה אנחנו מודים על עיקר בריאתו. ובית הלל סברי, בית הלל סוברים שלשון בורא נמי דברה משמע, גם אם משמעותה לשון עבר, ונכון לאומרה על בריאת מעשה בראשית. מיטיב רב יוסף, מקשה רב יוסף על דברי רבא, כיצד אתה אומר שלפי בית שמאי בורא הוא לשון עתיד? הרי נאמר בספר ישעיה פרק מ"ה פסוק ז', יוצר אור ובורא חושך, וכן נאמר בספר עמוס פרק ד' פסוק י"ג, יוצר ערים ובורא רוח, וכן נאמר בספר ישעיה פרק מ"ב פסוק ה', בורא השמיים ונותיהם, ופסוקים אלו עוסקים במעשה בראשית שהיה בעבר. אם כן, מוכח מפסוקים אלו שלשון בורא, בוודאי לפי כולם, משמעותו גם לשון עבר. אלא אמר רב יוסף, בלשון ברא ובלשון בורא כולה עלמא לא פליגי דברא משמע. אין מחלוקת ששתי הלשונות משמעותן לשון עבר, ונכון לאומרם בברכת הנר. כי פליגי, מחלוקתם היא רק בלשון מאור ובלשון מאורי. דבית שמאי סברי, בית שמאי סוברים, חדא נאורא איכא בנורא. שלהבת אחת יש בנר ויש לומר עליה לשון יחיד. בורא מאור האש. ובית הלל סברי, טובא נאורא איכא בנורא. הרבה אורות יש בנר, כלומר השלהבת בכמה גוונים, אדומה, לבנה וירוקה. יש לומר עליו לשון רבים, בורא מאורי האש. תניא נמי אחי, בברייתא גם כן שנינו כך שהמחלוקת שלהם היא לגבי לשון מאור ומאורי. שנינו בברייתא אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרבה מאורות יש באור, כמה גוונים יש בשלהבת. ומכך שתשובת בית הלל לבית שמאי הייתה מעניין כמות המאורות שיש בנר, מוכח שבאו לחלוק על הלשון מאור שאין ראוי לאומרה. אלא צריך לומר מאורי שיש כמה מאורות בנר. ועוד שנינו במשנה פותחת את הפרק השמיני להל בדף נ"א עמוד ב', אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של נוכרים. שואלת הגמרא, בישלמה נר, בנר של גוי מובן הדין שאין לברך עליו משום דלא שבת, שלא שבת ממלאכת עבירה בשבת, שכן הנוכרי ישתמש באורו בשבת לצורך מלאכה אסורה בשבת. ולמרות שאין אנו יודעים שעשה בו מלאכה, אנחנו תולים שכך היה. כך אומר הבך. ולכן נפסל לברכה כמבואר בברייתא לענן בסמוך. ולמרות שלגוי מותר להדליק אור בשבת ולעשות לאורו מלאכות, מכל מקום נקרא הנר נר שלא שבת, משום שאילו הישראל היה עושה מה שעשה הגוי, היה זה מלאכת איסור. אלא בסמים, אבל בסמים של נוכרים, מה הטעם הלא? מה הטעם שאין לברך עליהם? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, אחא כאן במשנתנו במסיבת עובדי כוכבים עסקינן. מדובר בבסמים הבאים מסעודה שהסבו בגויים, ולכן אין מברכים עליהם, מפני שסתם מסיבת עובדי כוכבים לעבודה זרה היא. בדרך כלל מביאים למסיבה את העבודה זרה שלהם, ובסמים אלו הביאו לכבודה למסיבה ונאסרו בענה משום ששימשו לעבודה זרה. ודבר האסור אין מברכים עליו. מה כשהגמרא, כיצד אפשר לפרש האיסור מטעם עבודה זרה? מדקתן היא סעיפה, הרי מכך ששנינו בהמשך המשנה, אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה, מכלל דרי שלב בעבודה זרה עסקינן, משמע שהאיסור בנר של נוחים, אינו מטעם עבודה זרה, שהרי אם ברי שעתם הוא מפני עבודה זרה, מדוע חוזרת המשנה בסעיפה על הדין של פסמים של עבודה זרה? משיבה הגמרא, אמרה בחנינה מסורה, מה טעם כאמר? הסעיפה באה לפרש את הטעם של הרישה. מה טעם אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של עקום? כלומר, הבאים ממסיבת גויים, מפני שסתם מסיבת עובדי כוכבים, לעבודה זרה. ואין מברכין לא על הנר ולא על הפסמים של עבודה זרה. דהיינו שבסיפה מבאר התנא, מהו הטעם? שנר ובשמים הבאים ממסיבתם של גויים אסורים לברך עליהם. אז משמע של מסקנת הגמרא, גם נר של גויים נאסר משום שסתם מסיבתם של עקום לעבודה זרה. אבל כותב המגיד משנה שמדברי הריף והראש, משמע שהם גרסו אחרת בסוגיה ופרשו שהטעם של סתם מסיבתם לעבודה זרה נאמר רק על הבשמים, אבל בנר נשאר הטעם רק משום שלא שבת. כעת בשורה האחרונה של דף נון ב', דנה הגמרא בעניין האיסור לברך על נר שלא שבת. תנו רבנן שנו חכמי בברייתא אור, אש, ששבת ממלאכה בשבת מברכין עליו בהבדלה, ושלא שבת ממלאכה בשבת אין מברכין עליו. ומהי לא שבת מבררת הגמרא, כלומר מהו כוונת החילוק בין אור ששבת לאור שלא שבת? הנה אם האם נאמר שהכוונה שלא שבת מחמת מלאכה, ואפילו מלאכה דהתירה, כלומר שאפילו שנעשתה בו מלאכה בהתר לצורך פיקוח נפש, כגון נר שהודלק לצורך חולה וכדומה, נחשב אור שלא שבת, ואין מברכין עליו, יהיה קשה על כך, והתניא, והרי שנינו בברייתא, אור שהודלק לצורכם של חיה, יולדת, ושל חולה, שיש בהם סכנה, ומותר לחלל עבורם את השבת, מברכין עליו בהבדלה. והטעם שמברכים על נר של חולה, משמע, משום שאין זה נחשב שנעשתה בו מלאכת עבודה, כיוון שמלאכה היינו דבר שאסור לישראל לעשותו. אבל לצורך חולה שמותר, אין זה נחשב מלאכה. כך מסביר הראש. אם כן, לא ייתכן לפרש שלא שבת, היינו שלא שבת ממלאכה שנעשתה ביתר. גם לא נראה לחדש שיש מחלוקת בין הברייתות בדין הזה. אלא מבאר את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מהי שבת, מהו ששנינו בברית הנר ששבת, היינו ששבת מחמת מלאכת עבירה. כלומר, שלא נעשתה בו מלאכה אסורה בשבת. ומביאה הגמרא סיוע לביור הזה. תניא נמי אחי, גם בברית השנינו כך. השישית, כלי מזכוכית או קלף דק, שמניחים את הנר בתוכו כדי שלא יחבא ברוח ומשמש להעיר. השישית שהודלקה מערב שבת והייתה דולקת והולכת כל היום כולו למוצאי שבת, מברכין עליה, מותר לברך עליה בהבדלה. ונתחדש בברייתא הזו, שאף שלא נבראה השלבת הזו היום, ובכך אינה כעין אור הנר שברך עליו אדם הראשון, מכל מקום אפשר לברך עליה. כך מסביר המאירי. מבואר בברייתא שכיוון שלא הודלקה בשבת, דהיינו שלא נעשתה בעבירה, היא נחשבת אור ששבת ומותר לברך עליה. דנה הגמרא אם ניתן לברך על נר שהודלק לאחר השבת, מנר שהיה דולק בשבת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נוכרי שהדליק נר במוצאי שבת מנר של ישראל שדלק בשבת, וכן ישראל שהדליק נר מנר של נוכרי שדלק בשבת, מברכין עליו בהבדלה. אבל נוכרי שהדליק נר במוצאי שבת מנר של נוכרי שדלק בשבת, אין מברכין עליו בהבדלה. שואלת הגמרא, מה ישנה נוכרי מנוכרי דלו? מדוע השתנה דינו של נר שהדליק נוכרי מנוכרי שאין לברך עליו? בוודאי משום, דהנר של הנוכרי הראשון לא שבת ממלאכת עבירה בשבת. יחי אם כך, בנר שהדליק ישראל מנוכרי נמי, גם בו צריך להיות הדין, שאין לברך עליו משום שהנר של הנוכרי הלא שבת, הרי לא שבת, ומדוע באופן זה שנינו בברייתא שמותר לברך עליו? וכי תימא מנסה הגמרא ליישב, אם תרצה לומר, שהטעם שמותר לברך על נר שישראל מדליק מהגוי, משום דאח איסור האז עלי, האור שנולד באיסור והיה אסור לברך עליו הלך לו, כלומר, שכל רגע ורגע השלהבת שדולקת הולכת לה, והאור זה שעתה לפנינו, אחרינה הוא, הוא אור אחר, הוא ביד עדי ישראל כמית יד לה. ביד הישראל נולד במוצאי שבת בהתר, ולכן מותר לברך עליו. והגמרה הייתה יכולה מיד להקשות, שאם כן יהיה מותר אפנר שהודלק נוכרי מנוכרי, כמו שהתעקשה בהמשך, אלא שהגמרה העדיפה להקשות על עצם הדין, שלא ייתכן לומר שהשלהבת שדלקה, הלכה לה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, וכי תימה. דוחה הגמרה ואומרת אלא הד תניא, הלא אם תאמר כן יש להקשות על מה ששנינו בברייתא, המוציא שלהבת רק אש בלא גחלת ובלא כלי, כגון שלקח חתיכת חרס שאין בה שיעור הנצרח, כדי להתחייב עליה בהוצאה מרשות לרשות, ומשך אותו בשמן והדליק אותו, ועל ידי כך נמצא שיש שלהבת בלי כלי ובלי גחלת, אז מי שמוציא שלהבת מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת, חייב על כך משום הוצאה מרשות לרשות. שהרי אסור להוציא בשבת דבר מרשות היחיד לרשות הרבים, וכן מרשות הרבים לרשות היחיד, כאמור בתחילת מסכת שבת. ולכאורה, מהי חייב? מדוע חייב על ההוצאה הזו? והרי מה שעקר לא הניח ומה שהניח לא עקר. כלומר, כדי להתחייב בהוצאה מרשות לרשות, הרי צריך עקירה והנחה. דהיינו, עקירת החפץ מרשות שמונח בה, והנחת החפץ ברשות השנייה. אם תרצה לומר שבכל רגע השלהבת מתחדשת, וזאת שדלקה הלכה לה, מדוע חייב על הוצאת שלהבת בשבת? הרי השלבת שעקר הלכה לה, והשלבת שהניח היא שלבת אחרת שנולדה לאחר העקירה. ומכיוון ששנינו שחייב על הוצאת שלהבת, בהכרח שאין לנו דנים את השלבת הראשונה כאילו הלכה לה. אם כן חוזרת הקושיה, מדוע מותר לברך על נר שהדליק ישראל מנוכרי? והגמרא כעת מבינה שאין חילוק בין השלהבת שבאותה הנר לבין השלבת שבנר החדש. שאם באותו הנר אנחנו דנים את השלבת הראשונה כאילו עודה לפנינו, גם כאשר מדליקים ממנה נר אחר והיא עוברת לנר השני, יש לדון כאילו אותה שלבת שהייתה בנר הראשון, היא זאת שעברה לנר השני ועדיין היא לפנינו. בעקבות הקושייה הזו מבארת הגמרא באופן אחר מדוע מותר לברך על נר שהישראל מדליק מהגוי. אלא לעולם אומרת הגמרא דאיסורא נמי איתי. באמת יש בשלהבת שהדליקה ישראל גם מהשלבת הראשונה, ולכן מתחייבים על כך לעניין הוצאה בשבת. אבל יש בה גם שלהבת חדשה. וכי כמברך, ומה שמברך, התוספתא דאתירא כמברך. על תוספת האור שנולדה ביד הישראל הוא מברך. והחלק הזה הוא אור ששבת ממלאכת עבירה ורשאי לברך עליו. מקשה הגמרא, יחי, נוכרי מנוכרי נמי. אם כן, אף נוכרי המדליק מנוכרי יש לנו להתיר לברך על נעירו, שהרי יש בנר השני שלהבת שהתחדשה במוצאי שבת. משיבה הגמרא, אין החינמי, אכן גם בנר זה מן הדין היה צריך להיות מותר לברך עליו. ולא זו בלבד, אלא אף על הנר הראשון שהודלק בשבת, מכיוון שעבר שיהוי זמן כדי שתתחדש בו שלהבת חדשה במוצאי שבת, היינו צריכים להתיר לברך עליו. אלא שאסרו לברך עליו גזירה משום נוכרי ראשון ועמוד ראשון. כלומר, אם יהיה מותר לברך על נר שהדליק נוכרי מנוכרי, יש חשש שיבואו לברך גם על הנר שהדליק הנוכרי הראשון בשבת, וכן יבואו לברך עליו אף בעמוד ראשון. כלומר, על האש הראשונה שהודלקה בו, לפני שהתווספה בו שלהבת חדשה. כגון שמברך עליו סמוך לחשיכה מיד. ועל כן גזרו אף על הנר של הנוכרי השני שלא יברכו עליו. וזה לא נחשב גזירה לגזירה, כי הכל גזירה אחת היא, שגזרו חכמים על כל אש של נוכרי כאשר היא ביד הנוכרי, משום שראו שלולי זה לא תעמוד הגזירה. כך תוספות בדיבור המתחיל, גזירה משום נוכרי ראשון. אבל אש של ישראל שהדליק ממנה נוכרי, או אש של נוכרי שהדליק ממנה ישראל, לא גזרו. דנה הגמרה, מה הדין כאשר אינו יודע אם האש שרואה הוא של גויים או של יהודים? תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, היה מהלך במוצאי שבת חוץ לקרח מחוץ לעיר וראה אור, ראה אש ואינו יודע אם זה אש של יהודי או של גוי, אם רוב אנשי אותה העיר הם נוכרים, אינו מברך על אש זו ברכת מאורי האש, אם רוב אנשי העיר ישראל, מברך עליה משום שאנו תולים שהאש באה מן הרוב. מקשה הגמרה, גוף הקשי, הברייתא זו מצד עצמה, קשה היא סותרת את עצמה, מצד אחד אמרת, אם רוב נוכרים אינו מברך, מכך שנקטה הברית הרוב, יש לדייק שדווקא ברוב אינו מברך. אבל, אם היו באותה עיר מחצה על מחצה, חצי יהודים וחצי גויים, מברך. ועד ארתני, ושוב חזרה הברית ואמרה, אם רוב ישראל מברך, מכך שנקטה הברית הרוב, יש לדייק שדווקא ברוב מברך. אבל, אם היו באותה עיר מחצה על מחצה, חצי יהודים וחצי גויים, אינו מברך. נמצא שיש סתירה בברית, מה הדין במחצה יהודים ומחצה גויים. מתרצת הגמרא, בדין ובאמת הדין הוא דאפילו מחצה על מחצה נמי מברך. ולמה? מסביר המאירי בשם הראב"ד שיש כאן שני ספקות להתיר. שם האש של ישראל וגם אם משל גוי, שם השבת ממלכת עבירה. ונמצא שיש רוב להתיר לברך. מה ששנינו ברישה עם רוב נוכרים אינו מברך, ובדווקא שרק אם יש רוב נוכרים אינו מברך, אבל אם יש מחצה נוכרים ומחצה ישראל, מברך. אמנם מה ששנינו בסיפה עם רוב ישראל מברך, אין זה בדווקא, שכן גם במחצה על מחצה כן מברך. ואיידי רישה, ואגב ששנה תנה בתחילת הברייתא רוב נוכרים, תנה סיפה ושנה בסיפה רוב ישראל. ומסביר האמרי נועם שבאמת הגמרא הייתה יכולה ליישב הפוך, שדווקא ברוב ישראל מברך אבל במחצה על מחצה אינו מברך. והסיפה היא בדווקא, והרישה נשנתה אגב הסיפה. אבל היה מסתבר לתרצן ליישב באופן שמעיקל, משום שכל עיקר הדין שאין לברך על נר של גוי, הוא משום הגזירה כפי שביארה הגמרא ליל. ויהיה הגמרא ברייתא עוסקת באופן נוסף שאין אדם יודע אם האש היא של יהודי או גוי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא היה מהלך חוץ לקרח מחוץ לעיר וראה בתוך העיר תינוק ואבוקה בידו. בודק אחריו צריך לברך מהו התינוק, אם ישראל הוא מברך על הנר שבידו. אם נוכרי הוא, אינו מברך. ופה במקרה הזה לא הולכים אחר הרוב כמו בברייתא הקודמת, שכן שם מדובר שלא הייתה אפשרות לברר אם הוא של ישראל או של גוי. ולכן הכריע הברייתא שהולכים אחרי הרוב, אבל כאן מדובר שהוא יכול לברר ולכן אין סומכים בזה על הרוב. מבררת הגמרא מה עירי התינוק, מדוע הזכירה הברייתא דווקא תינוק, אפילו גדול נמי. גם בגדול צריך להיות הדין כך, שיהיה צריך לברר האם הוא ישראל ויכול לברך על האש שבידו, או שמה הוא גוי ואין לברך על הנר שבידו. משיבה הגמרא אמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, אחא, כאן בברייתא בסמוך לשקיעת החמה עסקינן. מדובר באופן שרואהו אוחז את הנר מיד לאחר ששקעה החמה. באופן זה אם הוא גדול, מוכח המילתא, מוכח הדבר, בוודאי נוכריו, שהרי ישראל מן הסתם לא היה ממהר לאחוז נר סמוך לחשיכה. וברש"י נראה שהכוונה לאחר שיצא שבת, אלא שכל כך סמוך ליציאת השבת, לא מסתבר שיהודי גדול יוחז נר. ואין לו צריך לטרוח לבדוק שמה ישראל הוא, אבל כאשר האוחז את הנר הוא תינוק, אימר ייתכן לומר ישראל הוא, ואיקרי ונקית, ובמקרה אחז נר מיד לאחר שקיעת החמה. וכיוון שכן צריך לברר מהו התינוק, שאם יתברר שהוא ישראל יוכל לקיים את המצווה, לברך עליו מאורי האש. עכשיו דנה הגמרא בכמה אופנים, לגבי אש שהודלקה כדי להעיר, שאז מברכים עליה ברכת מאורי האש, ולא אם הודלקה לצורך אחר. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. היה מעלה חוץ לקרח, חוץ לעיר, וראה אור, ראה האש, אם האש עבה כפי הכבשן, כמו האש שבפתח הכבשן, כבשן הוא כינוי לתנור גדול שמשתמשים בו לייצור סיד, על ידי שריפת אבני גיר ותחינתם, ויש בו שני סוגי אש, בתחילה יבעירו בו אש כדי להתחיל את התהליך של השריפה, ולבסוף עשו אש גדולה יותר לסיים את השריפה, ובה היו משתמשים גם כדי להעיר. אז מי שהלך מחוץ לעיר וראה אור, והיא עבה האש כפי הכבשן, דהיינו אש גדולה, העושה אור טוב, מברך עליו, שכן בוודאי נעשתה אש זו כדי להעיר, ואם לאו, אם אינה אש גדולה כל כך, אינו מברך עליו, שכן מן הסתם לא נעשתה כדי להעיר, אלא רק לבישול וכדומה, ואין מברכים אלא על אש שנעשתה כדי להעיר. זאת אומרת שזה ברור שאם היה רואה אש של נר, היה רשאי לברך שהרי דרך להדליק נר כדי להעיר, אבל כאן מדובר שהולך מחוץ לקרח ורואה אש גדולה, וכיוון שאין דרך לעשות אש גדולה כדי להעיר, אלא רק כדי לבשל וכדומה, לכן אין מברכים עליה. אבל מכיוון שהיא כל כך גדולה שניכר שהיא האש שעושים בפי הכבשן, רשאי לברך עליה משום שידוע שאת האש שבפי הכבשן עושים גם כן כדי להעיר. מבארת הגמרא מה הדין ברואה את האש של הכבשן עצמו. תן אחד השנינו בברייתא אחת, אור של כבשן מברכין עליו ברכת מאורי האש בהבדלה, ותן יעידך בברייתא אחרת שנינו, אור של כבשן אין מברכין עליו. מיישבת הגמרא את הסתירה בין הברייתות ואומרת לא קשיא, כלומר אין כאן סתירה. הבא תחילה, הברייתא שאסרה לברך עסקה בתחילת שריפת האבנים, שאז אין האש נעשית כדי להעיר אלא רק לצורך השריפה. הלבסוף, הברייתא שהתירה לברך עסקה לאחר שנשרפו כבר האבנים ברובן, כלומר, רוב כל אבן ואבן שאז היו עושים אש גדולה למעלה כדי לסיים את השריפה, ובאש זו היו משתמשים אף כדי להעיר. ולפי דברי רש"י נמצא, שאש שנעשית גם לשריפה וגם להעיר, מברכים עליה, שהרי האש שלבסוף נעשית גם לסיים את השריפה וגם להעיר. ואילו תלמידי רבינו יונה פרשו, שהחילוק בין בתחילה לבסוף הוא, שבסוף השריפה אין האש עשויה אלא כדי לראות על ידה, האם נגמרה שריפת האבנים? וזה לשיטתם שכתבו שאין מברכים אלא על אש שעשויה להעיר בלבד. ביור נוסף כותב הרשב"א, ההבדל בין בתחילה לבסוף, שבתחילה עדיין לא נאחז האש ברוב העיצים והאור אינו צלול מפני העשן, ולכן אין מברכים עליו, אבל לבסוף, כאשר האש נאחזת היטב בעיצים, האור צלול ואפשר לברך עליו. ביור רביעי במהירי, מדובר שראה את הכבשן בסמוך לשקיעה, ולפיכך אם רואה שהכבשן בתחילתו מן הסתם מודלק במוצאי שבת ומברכים עליו. אבל אם רואה שהכבשן בסופו, אין מברכים עליו מפני שהודלק בשבת, ואין מברכים על אור שלא שבת ממלאכת אווירה. מבארת הגמרא מה הדין ברואה אש של תנור וקיריים. אומרת הגמרא תן אחד השנינו בברייתא אחת, אור של תנור ושל קיריים, אש של תנור ושל קיריים, התנור רחב מלמטה וצר מלמעלה, והקירה שווה מלמעלה ומלמטה. והברייתא נוקטת את הכלים הללו לפי שיש הבדל בהסקתם בין בתחילה ובסוף, כפי שתפרש בהמשך. אז נאמר בברייתא אחת, אור של תנור ושל קיריים מברכים עליו ברכת מאורי האש בהבדלה. ותניא אידך בברייתא אחרת שנינו, אור של תנור וקיריים אין מברכים עליו. מיישבת הגמרא את הסתירה בין הברייתות ואומרת לא קשיא, אין כאן סתירה, שכן הבא תחילה, הלבסוף, הברייתא שאסרה לברך, עסקה בתחילת הסקת התנור קודם שהכניסו לתוכו את הפת, שאש זו נעשית רק כדי לחמם את התנור ולאפות ולא כדי להעיר. הברייתא שהתירה לברך, עסקה לאחר שהוסק התנור והפת כבר בתוכו. אז היו מדליקים כיסמים דקים בפתח התנור כדי שהבל האש יעצור את חום התנור שלא ייצא. ומשתמשים בו גם כדי להעיר, וכיוון שנעשתה גם כדי להעיר, מברכים עליה. תלמידי רבנו יונה פרשו שבסוף אין האש עשויה, אלא לצורך בדיקת התבשיל אם נאפה היטב. וכל זהו לפי הראשונים הסוברים, שאש עשויה לבשל אין מברכים עליה. אבל הראב"ד סובר שאף כל אש הודלקה לצורך תשמיש, אדם, כגון לחמם או לבשל, מברכים עליה. ורק אם הוא לכבוד, אין מברכים עליה. אם כן, לפי דבריו יש לבאר את חילוק הגמרא בתנור בין תחילה וסוף, כפי שהביא הרשב"א בשם רבי גאון לעיל. בתחילה אין האור צלול מפני העשן, ולכן אין מברכים עליו, או כפי המובא בשם המאירי שמדובר סמוך לחשיכה, ולפיכך אם הוא בסוף של האפייה, הרי זה סימן שהאור לא שבת ואין מברכים עליו. כי אין מברכים על אור שלא שבת ממלאכת אווירה. ובאר את הגמרא מה הדין ברואה נר של בית הכנסת. תן אחד השנינו בברייתא אחת, אור של בית הכנסת ושל בית המדרש. בית הכנסת זה מקום שרגילים היו להתפלל בו, בית המדרש הוא המקום שהיו רגילים ללמוד בו תורה. נר של בית הכנסת ושל בית המדרש, כלומר רואים אותו במוצאי שבת דלוק בבית הכנסת, מברכין עליו ברכת מאורי האש. ותן יעידך בברייתא אחרת שנינו, אין מברכין עליו. מיישבת הגמרא את הסתירה בין הברייתות ואומרת לא קשיא, כלומר אין כאן סתירה. הדאיק האדם חשוב, הדלק האדם חשוב. הברייתא שאסרה לברך עסקה באופן שיש אדם חשוב בבית הכנסת, ובאופן זה מן הסתם הודלק הנר רק לכבודו ולא כדי להעיר. הברייתא שהתירה לברך ברכת בורא מאורי האש, עסקה באופן שאין אדם חשוב בבית הכנסת, ובאופן זה בוודאי הודלק הנר כדי להעיר. ותוספות בדיבור המתחיל, הדאי כאדם חשוב, מביאים שערך פירש להפך. אם יש אדם חשוב בוודאי הדליקו את הנר להעיר לו, כשאין אדם חשוב הודלק רק לכבוד בית הכנסת ולא להעיר. אומרת הגמרא ויבאי תימא, יישוב נוסף לסתירה בין הברייתות, אם תרצה תאמר כך, הווה, כלומר שתי הברייתות עוסקות באופן, דאיקה שיש אדם חשוב בבית הכנסת, ולא קשיה, הדאיקה חזנה, הדלקה חזנה. הברייתא שהתירה לברך עסקה באופן שיש שמש האוכל בבית הכנסת, כלומר לא בבית הכנסת ממש, הרי אסור לאכול בבית הכנסת, אלא בבית הסמוך לבית הכנסת, וחלונות בית הכנסת פתוחים אליו באופן שהנר מאיר גם עבורו, ואז הוא אוכל לאורו, וכיוון שנעשה גם להעיר מברכים עליו, הברייתא אוסרת לברך עסקה באופן שאין שמש, וכיוון שנעשה רק לכבוד האדם החשוב ולא כדי להעיר, אין מברכים עליו. והיא באה איתה עם התירוץ נוסף לסתירה בין הברייתות, אם תרצה אמור כך, הווה, כלומר שתי הברייתות עוסקות באופן, דאיקה חזנה, יש שמש האוכל בבית הכנסת, וכן יש שם אדם חשוב, ולא קשיה. הדאיקה סהרה, הברייתא אוסרת לברך עוסקת באופן, שיש לבנה מהירה באופן שיכול השמש לאכול לאורה, ואם כן בוודאי לא נעשה הנר להעיר עבורו, שהרי אינו צריך לו, אלא נעשה רק לכבוד האדם החשוב. ועד אלק הסערה, הברייתא מתירה לברך עסקה באופן שאין אור הלבנה מאיר לשמש, ובוודאי נעשה הנר גם להעיר לשמש, ולכן מברכים עליו. ויהיה הגמרא מחלוקת מה יעשו הציבור כאשר בא להם הנר באמצע לימודם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא היו יושבים כמה אנשים בבית המדרש ולומדים תורה, והביאו אור לפניהם לברך עליו ברכת הנר במוצאי שבת, שהיה מנהגם לברך על הנר בנפרד משאר ברכות ההבדלה, אומר המהירי, אבל הוא כותב שאנחנו נוהגים על פי דברי רב יהודה במסכת פסחים בדף נ"ד עמוד א', לברך את ברכת הנר עם שאר ברכות ההבדלה על הכוס. והוא מוסיף שאדם שאין לו יין, מברך כשרואה נר אף שאינו מבדיל. אם כן היו יושבים כמה אנשים בבית המדרש ולומדים תורה והביאו אור לפניהם, לברך עליו ברכת הנר במוצאי שבת, בית שמאי אומרים כל אחד ואחד מברך לעצמו, ובית הלל אומרים, אחד מברך לכולן, כלומר אחד מברך בקול, והשאר מקשיבים ועונים אמן לברכתו, ויוצאים בה. והטעם שיש לעשות כך, משום שנאמר בספר משלי פרק י' ד', פסוק כוח ברוב הם אדרת מלך. בריבוי העם ניכר כבודו והדרו של המלך, וכן במלכות שמיים. כאשר רבים מקיימים מצווה ביחד, יש בזה יותר כבוד שמיים. זה שונה מברכת המוציא על הפת, שלמדנו לעיל בדף מבית עמוד א', שאם לא יסבו לסעוד ביחד, צריך כל אחד לברך לעצמו, ואין לצאת ידי חובה בברכת חברו, כי פת דרכה לאוכלה בעשיבה. וכיוון שלא יסב, הוא הוכיחו שאין רצונם לקבוע עצמם לסעוד ביחד, ולכן כל אחד מברך לעצמו. אבל בברכת הנר אין דרך להסב. בכך שרוצים שאחד יברך לכולם, נחשב הדבר שקבעו עצמם יחד ומצטרפים לברכה. מבארת הגמרא עכשיו את העמם של בית שמאי. פישלמה בית הלל, דברי בית הלל מובנים במה שאמרו שאחד מברך לכולם, שכן מפרשית העמה. פירשו את העמם בברייתא משום ברוב עם אדרת מלך, אלא בית שמאי, מה הייתה העמה? מה הטעם שאמרו שכל אחד יברך לעצמו? משיבה הגמרא בית שמאי סברי, הם סברו שעדיף שכל אחד יברך לעצמו מפני ביטול בית המדרש, כלומר כדי למעט בביטול תורה. אילו אחד מברך לכולם, מלבד שמתבטלים מלימודם בשעת שמיעת הברכה, הם צריכים להתבטל מלימודם כדי לענות אחריו אמן, ועל כן עדיף שכל אחד יברך לעצמו. ויש אל אברהם בייר שביטול בית המדרש, היינו שאין זה טוב שכל הבית מדרש יתבטל בשעה אחת ויהיה רגע אחד בלא לימוד תורה. גם בית הלל מודים לסברה הזו, רק כאן סברו שאין לחוש לה מפני שש מעלה לברך ברוב עם. הביאה הגמרא ברייתא לסייע לסברה הזו, תניא נמי אחי, בברייתא גם כן שנינו, של בית רבן גמליאל בבית מדרשו לא היו אומרים, מרפא ברכת הסוטה למתעטש. עניין זה מקורו מבואר בפרקי דרבי אליעזר פרק נ"ב, יום שנבראו שמיים וארץ לא היה אדם חולה קודם מותו, אלא היה לפתע מתעטש ונשמתו יוצאת מנחיריו. עד שבא יעקב אבינו וביקש רחמים שלא תילקח נשמתו בעיתוש פתאום, אלא שיהיה קודם לכן חולה כדי שיהיה לו שעות זמן לקרוא לבניו ולצוותם קודם מותו. הסכים הקדוש ברוך הוא וקבע הנהגה זו עם כל בני האדם, ולפיכך חייב אדם לומר בעיתושו חיים, שנהפך המוות הזה לאור. אם כן של בית רבן גמליאל לא היו אומרים מרפא בבית המדרש, מפני ביטול בית המדרש, כדי שלא לבטל מלימודם, הרי שהקפידו על ביטול לימודם אפילו בתיבה אחת. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני לאל בדף נ"א עמוד ב', אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של מיתים. דין זה נאמר לעניין ברכת הנר במוצאי שבת, וגון שהוציאו את המת לקבורה במוצאי שבת, ורואה שם את הנרות שהוציאו על מיטתו. אבל עניין ברכת הבשמים, הדין הזה אמור גם בחול שאין מברכים ברכת הריח על בשמים של מיתים. ברר את הגמרא מה איתם, מהו הטעם שאין מברכים עליהם. אומרת הגמרא, אין מברכים על נר של מת, משום דלכבוד הוא דאבידה, לכבודו של המת הוא עשוי ולא כדי להעיר, ואין מברכים אלא על נר שנעשה להעיר. ואין מברכים על בשמים של מיתים, משום דלעבור הריחה הוא דאבידי, להעביר את הריח הרע של המת הוא עשוי. אין מברכים אלא על בשמים הבאים כדי שיהנו מריחם. ויהיה הגמרא סימן כיצד לקבוע אם הנר נעשה לכבוד המת או להעיר. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, כל שמוציאים לפניו ביום ובלילה, כלומר, אם המת היה אדם חשוב בשיעור כזה שרגילים בהלווייתו להדליק נרות, גם אם ההלוויה נעשית ביום ואין צריך לאורם, אין מברכין ברכת מאורי האש עליו על הנרות שמביאים לפניו, מפני שמוכח שנרות אלו נעשו רק לכבוד ולא כדי להעיר. ואומנם אנחנו עוסקים בברכת הנר שהיא בלילה של מוצאי שבת, ובלילה כן נהנים מאור הנר, אז צריך לומר שמדובר שיש לבנה המאירה, ואינם צריכים לנרות כדי להעיר, שהרי אם אין לבנה בוודאי הנרות נעשות גם כדי להעיר ומברכים עליהם. כך אומר הריטב"א, וכל מת שאינו חשוב כל כך שאין מוציאים לפניו נרות, אלא כאשר הלווייתו נעשית בלילה, מוכח שנעשו כדי להעיר, ומברכין עליו על הנרות שמביאים לפניו בלילה. ולגבי הבשמים של מיתים, לא נתבהר בגמרא איך ניתן לבדוק לאיזה צורך הובא הבשמים, אבל המאירי מביא את הסימן הזה בשם הירושלמי, שכאשר מוליכים אותם סמוך למיטתו, זה מפני כבוד המת, כדי להעביר את הריח. אבל אם מוליכים את הבשמים רחוק ממיטתו, אז הם לצורך ריח טוב למלווים החיים. ויהיה הגמרא אופנים נוספים שאין לברך על הבשמים. אמר אבונה, בשמים של בית הכיסא, דהיינו בשמים שאדם לוקח עמו כאשר הולך לבית הכיסא כדי לבטל את הריח הרע שיש שם, וכן שמן המבוסם בבשמים העשוי להעביר את הזוהמה, שהיו מביאים אותו בסוף הסעודה כדי לסוך בו את הידיים לנקותם מלכלוך המאכלים, אין מברכים עליו ברכת הריח, ואף שנהנה מריחה מכל מקום, אין עיקר הכוונה בהבאתם להנהת הריח. אבל כשסך בסוף הסעודה בשמן הפרסמון שמברכים עליו ברכת בורש שמן ערב, כמבואר ליל בדף מ"ג עמוד א', מברכים עליו גם באופן הזה, והיינו שיש חילוק בין ברכת בורש שמן ערב לברכת בורא עצי בשמים. ברכת בורש שמן ערב מברכים גם כאשר השמן לא בא כדי להריח בו, הטעם לחלק ביניהם, כיוון שברכת בורש שמן ערב היא ברכה חשובה, או מפני שקבעה נוסח לעצמה. אם כן נתבהר שאין מברכים על בשמים, אלא אם כן באו לריח. שואלת הגמרא, לממרא מהדינים המוזכרים לאל מבואר שבאו ללמדנו, לכל איך דלב לריחה אבידה, שבכל אופן שהבוסם לא נעשה לריח, לא מברכין אילויי? לא מברכים עליו? מייתי ויקשו על כך בני הישיבה, שנינו בברייתא, הנכנס לחנותו של בשם, של מוכר בשמים, והריח ריח של בשמים, אפילו ישב שם כל היום כולו, אינו מברך על הפעם אחת, משום שכל זמן שלא הפסיק להריח, הכל הנאה אחת, ולכן נפטר בברכה אחת. אבל אם נכנס ויצא, נכנס ויצא, מברך על כל פעם ופעם שנכנס, משום שכל פעם שנכנס זו הנאה חדשה, ואין הנאה זו נפטרת במה שבירך על ההנאה הקודמת. מבארת הגמרא את הקושייה והאחה, והרי כאן בחנותו של בשם דלב לריחה ודאבידה, אין הבוסם עומד לריח אלא עומד לסחורה, ובכל זאת כמברך. אם כן מוכח שיש לברך גם על בוסם שלא נעשה לריח. תרץ את הגמרא, אין, אכן יש לברך על פסמים אילו משום דלריחה נמי ודאבידה. גם לריח הם עשויים, שכן כאשר המוכר מעמיד את סחורתו בחנות, הוא משמש בה להפיץ ריחה. כי איך דני רוחו אינשי, ונייטו ונסבון מיני, כדי שיריחו אנשים את ריח הבשמים ויבואו לקנותם. מביאה הגמרא ברייתא העוסקת באדם המסתפק איזה בשמים מריח. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, היה מעלה חוץ לכרך והריח ריח של בשמים. אם רוב אנשי הכרך הם עובדי כוכבים, אינו מברך, משום שאין לברך על בשמים של עבודה זרה. אם רוב אנשי הכרך הם ישראל, מברך. רבי יוסי אומר, אפילו רוב אנשי הכרך הם ישראל, נמי גם כן אינו מברך, מפני שבנות ישראל מקטרות לכשפים, מעלות השן של בשמים בבית כדי לפייס את השידים שלא יזיקו לחולה, ועל ריח זה אין מברכים כיוון שאינו נעשה להנעת הריח. ובשוט של רבי חיים פלאג'י, בסימן למדלת העריך לדון באיזה אופנים מותר לעשות מעשה זה, הוא כותב שבאופן שלא קוראים לשידים אדונים וכדומה, אלא רק מקטרים להם כדי לפייסם ולהרחיקם שלא יזיקו, והתפילות והבקשות הם מעט השם, מותר. שואלת הגמרא על רבי יוסי, יתו כולו לכשפים מקטרן, וכי כולם מקטרים לכשפים? הרי בוודאי רק מיעוט עושות כן. וכיוון שהרוב אינן עושות כן, מדוע לתלות שהריח בא מאותן שמקטרות לכשפים ולא משאר ישראל? מתרץ את הגמרא, אבל למיעוט על הכשפים יש מיעוט הנעשה לכשפים ומיעוט הנמי לגמר את הכלים. בנוסף לכך יש מיעוט הנעשה כדי לתת ריח טוב בבגדים, וגימור הכלים נעשה על ידי שמניחים בשמים על גבי אש, והשנה בשמים היה עולה ונותן ריח טוב בבגדים. השתקח, אם כן נמצא שיש בקרח רובה דלב לריחה אביד. רוב הבשמים אינו נעשה להנעת הריח אלא לדברים אחרים. והיינו שאם נצרף את שני המיעוטים הללו למיעוט אקום שנמצא באותו כרך, אם כן יש רוב בסמים שאין לברך עליהם, שכן כל מיעוט נידון כרבע. כשנצרף את שלושת המיעוטים, מיעוט אק ומיעוט כשפים, ומיעוט לגמר את הכלים, נמצא שיש רוב ריחות שאין לברך עליהם. וכל רובה דלב לריחה אביד, וכיוון שרוב הבסמים אינם נעשים להנעת ריח, לא מברך, לא מברכים עליו. שכן אנו תולים שהוא מן הרוב של הבסמים שבעיר שאין מברכים עליו. אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן המהלך בערבי שבתות בעיר טבריה, וכן ההולך במוצאי שבתות בעיר ציפורי, והריח ריח ואינו יכול לברר לשם מה נעשה הריח, אינו מברך עליו ברכת הריח מפני שחזקתו אינו עשוי אלא לגמר בו את הכלים, כלומר, מן הסתם נעשה כדי לתת ריח טוב בבגדים ולא כדי ליהנות בריחו, שכן בזמנים אלו היה מנהגם לגמר את הכלים. בטבריה היו רגילים לגמר בערב שבת, ובציפורי היו רגילים לגמר במוצאי שבת. והטעם לכך, מבאר התוספות הראש, בטבריה עשו זאת דווקא בערבי שבתות כדי שממילא יהיה ריח טוב לכבוד שבת. בציפורי עשו זאת במוצאי שבת כדי להתנחם על ידי הריח הטוב מן הצער שהיה להם בעבדת הנפש יתירה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. היה מהלך בשוק של עבודה זרה, והריח ריח בסמים של עבודה זרה ונתרצה להריח, כלומר הריח בכוונה הרי זה חוטא. שאף על פי שאין בריח ממש, מכל מקום יש בו איסור הנאה. וכעת הופכים לנו את הדף לדף נ"ג עמוד ב', ולומדים את העמוד האחרון של הפרק השמיני במסכת ברכות, דף נ"ג עמוד ב'. שנינו במשנה לעיל, המשנה שפתחה את הפרק השמיני של מסכת ברכות, פרק ששמו אילו דברים לעיל בדף נ"א עמוד ב', כך שנינו במשנה. ואין מברכין על הנר ברכת בורא מאורי האש, עד שיאותו לאורו, שיהיו נהנים ממנו. ראה את הגמרא את הדין הזה, אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, לא התכוון התנא בהומרו יאותו, שצריך שיאותו ממש, שיהנו ממש מאור הנר כדי שיוכלו לברך עליו, אלא כוונת התנא כל שאילו הוא עומד בקרוב ומשתמש לאוריו אפילו בריחוק מקום. צריך שיהיה אור בשיעור כזה, שאם היה עומד קרוב לנר, היה יכול ליהנות מאורו. ולמרות שעכשיו עומד בריחוק מקום ואינו יכול ליהנות ממנו, רשאי לברך ובלבד שיראה את השלהבת. וכן אמר רב אשי בריחוק מקום שנינו, כלומר, דין המשנה נאמר, גם עבור הרחוקים מן הנר שאף הם רשאים לברך, אם יש בנר אור בשיעור כזה שהקרובים אליו יכולים ליהנות מאורו. מי טיבי יקשו בני הישיבה על רב יהודה ורב אשי, שנינו בברייתא, הייתה לו נר תמונה בחיקו או בפנס השישית של זכוכית, שהנר והשלבת מחוסים, או שראה את השלבת ולא נשתמש לאורה, או נשתמש לאורה ולא ראה את השלבת. הגמרא בהמשך תבאר את האופנים הללו. אינו מברך עד שיראה את השלבת וישתמש לאורה. ולפי מה שאמר רב יהודה בשם רב, בישלם המובן מה ששנינו משתמש לאורה ולא ראה השלבת, שכן משכחת למצינו אופן שמתקיים הדין הזה, כגון דקיימה בקרן זווית. כלומר שהשלבת נמצאת במבוי אחד, סמטה אחת, והרואה עומד במבוי אחר. היוצא מן המבוי הזה, סמטה אחרת, היוצאת מהסמטה שהשלבת נמצאת בה, שאינו רואה את השלבת, אבל אורה מאיר עבורו. ואין לברך עליו כיוון שאף לפי רב צריך לראות את השלבת. אלא מה ששנינו ראה את השלבת ולא נשתמש לאורה, איך היא משכחת לה, באיזה אופן מצינו את הדין הזה? לאו, האם לא מדובר באופן דמרחקה? שהשלבת רחוקה ממנו ונמצא שהוא רואה אותה, ואינו יכול ליהנות מאורה, מחמת רחוקה ממנו. אבל הקרובים אליה יכולים ליהנות מאורה, ושנינו שאינו מברך באופן הזה. וקשה על דברי רב ורבשי שאמרו שרשאי לברך באופן הזה. מדרצת הגמרא, לא, אין מדובר בברייתא באופן שמחמת המרחק לא נשתמש לאורה, אלא מדובר כגון דעמיה ואזלה, מחשיכה והולכת. כלומר, השלבת נכבט והולכת ומחשיך מראיתה. וכיוון שקעה אורה, אף הקרובים אליה אינם יכולים ליהנות מהאורה. ובאופן זה, גם לפי רב, אין מברכים עליה. ויהיה הגמרא ברייתא שבה מבואר הדין שעל שלהבת המומה אין מברכין. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא גחלים לוחשות, גחלים בוערות, דהיינו שמקצת שלהבת דבוקה בהם, מברכין עליהן. ומדובר שהגחלים הודלקו להעיר, שהרי הם הודלקו רק לבישול, גם אם הם לוחשות, אין מברכים עליהם. כפי שלמדנו לעיל בדף נ"ג עמוד א', ולפי הראב"ד שמברכים גם על אש שהודלקה לבישול, הגמרא כאן מתפרשת כפשוטה בגחלים שהובערו לבישול. המשיכה הברייתא ואומרת גחלים עוממות שאינם בוערות, אין מברכים עליהם. מבררת הגמרא היחידמי, איך מדובר בברייתא באומרה לוחשות, כלומר מהו השיעור שצריך שיבערו הגחלים כדי שיחשבו לוחשות ויהיה אפשר לברך עליהם. משיבה הגמרא, אמר רב חסדא, כל שאילו מכניס לתוכן לתוך הגחלים כיסם חתיכת עץ דקה ודולקת בו האש מאליה, באופן זה נחשבות הגחלים כשלהבת ולא רק כגחלת. מסתפקת הגמרא באיזה לשון נשנתה הברייתא, היא באה אליהו, הסתפקו בני הישיבה אם שנינו בברייתא גחלים עוממות עם א' או גחלים עוממות עם עין, כלומר לשון החשכה, זה באלף או בעין. פושטת הגמרא את הספק תשמע בו ושמע פשיטות לספק, ואמר רב חסדא בר עבדים, נאמר בספר יחזקאל פרק למד א' פסוק ח', ארזים לא עממו בגן אלוקים, כל הארזים לא יקעו את מראית הארז המיוחד המוזכר שם, לפי שהיה נאה מכל האילנות, הרי שלשון החשכה הוא עוממות בעין. הפסוק הזה נאמר בנבואת יחזקאל כמשל על מלך אשור לומר לפרעה מלך מצרים, אל מי חשבת להידמות בהתגדלך כנגדי, כנגד הקדוש ברוך הוא, הנה אשור שהפלתי כבר, היה כארז הלבנון. חוזרת הגמרא לביאור דברי המשנה שאמרה יאותו, יהנו מאור הנר. ויהיה הגמרא שרב החולק על רב יהודה בשם רב שאמר שאפשר לברך גם אם רואה את הנר מרחוק. אומרת הגמרא ורב אמר יאותו פירושו יאותו ממש, כלומר צריך המברך לעמוד בסמוך לנר באופן שיהיה יכול ליהנות ממש מאורו. ושלא כדברי רב יהודה שאף אם עומד מרחוק די בכך, כיוון שאחרים יכולים ליהנות מאורו. ומה ששנינו לאל בדפנון ג' עמוד א' שהרואה אור מחוץ לכרך מברך עליו, צריך לומר שאורו היה גדול והיה יכול ליהנות ממנו גם בעומדו מחוץ לכרך. והרת הגמרא וחמה סמוך לנר צריך להיות כדי שיוכל לברך עליו. ושיבה הגמרא אמר אולה כדי שיקיר יוכל להבחין על ידי אורו של הנר בין איסר לפונדיון. שני סוגי מטבעות הם. ערך הפונדיון הוא כמו שני איסרים, כאמור במסכת קידושין, דף י"ב עמוד א'. חזקי אמר כדי שיקיר בין מלוזמה של טבריה למלוזמה של ציפורי. משקל של טבריה למשקל של ציפורי. ואילו רבינו ניסים גאון אומר, מלוזמה אינו מטבע. המטבעות הללו דומות זו לזו יותר מאשר איסר לפונדיון. ולפי זה חזקיה בא להחמיר יותר מעולה. ויהיה הגמרא כיצד נהגו המוראים בדין הזה. רב יהודה היה מברך על ברכת הנר בהבדלה, הדבי עדה דיילה. על נר הדלוק בביתו של עדה דיילה, שמש החכמים ששמו היה עדה. אף שהיה גר רחוק ממנו מפני שסבר שאין צריך לעמוד סמוך לנר כפי שהביא לאל בשם רב. רב היה מברך הדבי גוריה בר חמה. על נר הדלוק בביתו של גוריה בר חמה שהיה גר בסמוך אליו, לפי שרב הסובר, שכדי לברך צריך לעמוד סמוך לנר. אביי היה מברך הדבי בר אבוע, על נר הדלוק בביתו של בר אבוע. עכשיו מביאה הגמרא שאין חובה לחזר אחר נר להבדלה. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, אין מחזרים על האור כדרך שמחזרים על המצוות. כלומר, אדם שאין לו נר להבדלה, אין לו חיוב לתרוח למצוא נר כדי לברך עליו, כפי שצריך לתרוח בשאר מצוות, כגון לולה וכדומה, שיש חובה לתרוח אחריו כדי לקיים את המצווה. ומבאר הרמב"ן הטעם לכך מפני שברכת הנר היא ברכת השבח שמברכים להשם יתברך על אור הנר. וכשם שאין צריך לחזר אחר ברקים ורעמים וראיית הים הגדול כדי לברך עליהם ברכת השבח, כך אין צריך לחזר אחר הנר. ולטעם זה אין חילוק בין מוצאי שבת למוצאי יום הכיפורים. ומכל מקום כותב המאירי, כבר נהגו כל העם לחזר אחר הנר. אמר רבי זיירא מריש בהתחלה, קודם ששמעתי את השמועה הזו, אבי מהדרנה, הייתי מחזר אחרי הנר כדי לקיים את המצווה לברך עליו. כיוון דשמענא להדר רב יהודה אמר רב, אחר ששמעתי את השמועה הזו של רב יהודה בשמו של רב, שאין צריך לחזר אחר הנר, אנא נמי לא מהדרנה. גם אני הפסקתי לחזר אחריו, אלא כך אני נוהג. אם מכללי ממילא, אם מזדמן לי נר מאליו, ולא שאני מחזר אחריו, מברכינה, אני מברך עליו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדפנון א' עמוד ב', מי שאכל ושכח ולא בירך ברכה אחרונה, בית שמאי אומרים יחזור למקומו ויברך. ובית הלל אומרים יברך במקום שנזכר. יש מחלוקת בראשונים, האם המחלוקת הזו נאמרה דווקא כשאכל פת, או גם כשאכל מיני דגן ושיבת המינים. אומרת הגמרא, אמר רב זביד ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב דימי בר אבא, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. זה בשכח לברך, אבל אם הלך ממקום אכילתו במזיד, דברי הכל יחזור למקומו ויברך. שואלת הגמרא פשיטה, הרי הדבר פשוט שמחלוקתם היא רק באופן ששכח. שערי ושכח תנן, כך שנינו במפורש במשנה. מפורש מן הלשון הזו שדווקא באופן זה מקהילים בית הלל, שאינו צריך לחזור למקומו ולברך, אבל אם לא בירך במזיד, חייב לחזור למקומו ולברך, ואם כן, מה ברב זביד להשמיענו? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי רב זביד, מה עוד את מה שמה תאמר? הוא הדין אפילו במזיד, אין צריך לחזור למקומו ולברך, והיידה קטני ושכח, מה ששנינו במשנה ושכח, זה כדי להודיעך כוחן דה בית שמי, ללמד את כוח חומרתם של בית שמי, שאפילו בשוגג הם מחייבים לחזור למקום האכילה ולברך. כמה שמלה, נכן הוא צריך רב זביד להשמיענו שהקולה של בית הלל נאמרה דווקא בשכח. אבל במזיד מודים בית הלל שצריך לחזור למקומו. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל. תניא נאמר בברייתא, אמרו להם בית הלל לבית שמאי לדבריכם שצריך לחזור למקומו לברך, מי שאכל בראש הבירה, בראש מגדל, ושכח וירד ולא בירך, וכי יחזור לראש הבירה ויברך? הרי לא מסתבר שעד כדי כך יטריחו חכמים, וכיוון שבטרחה גדולה לא יטריחו לחזור, בוודאי לא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין. ובכל אופן, לא יטריחו לחזור למקומו ולברך. אמרו להן בית שמאי לבית הלל לדבריכם, וכי לדעתכם מי ששכח ארנקי, כיס מלא מעות בראש הבירה, לא יטריח עצמו ויעלה ויתלנה? הרי בוודאי יטריח עצמו לצורך הפסד ממונו, ומאחר שלכבוד עצמו הוא טורח ועולה בחזרה לראש הבירה, אז לצורך ברכה שהוא לכבוד שמיים לא כל שכן? האם אין זה קל וחומר שיש לו לטרוח לחזור ולברך במקום שאכל? כלומר, בוודאי מסתבר לומר שיתריחו חכמים לחזור ולברך במקום שאכל, כי יש בזה כבוד שמיים. שואל הבן יהוידע, מה הדמיון בין ארניקי לברכה? הרי בארניקי, אם לא יחזור יפסיד ממונו לגמרי, ואילו בברכה, הוא לא מפסיד את הברכה לגמרי. שהרי לא אמרו בית הלל שלא יברך כלל, אלא שאמרו שיברך במקום שנזכר. הוא מתרץ שגם במשל הארנק, הוא לא מפסיד את הארנק שיכולו להמתין, עד שימצא אדם אחר שילך במקומו. ומכל מקום, מחמת שהוא בהול על ממונו, הוא אינו ממתין אלא רץ בעצמו לקחת את הארנק, למרות שיש בזה תורך. כך גם לגבי ברכה, בוודאי יש לו לחזור לברך במקום שאכל, אף שיש בזה תורך. מביאה הגמרא כמה מעשים ללמדנו שיש להחמיר ולינוק כבית שמאי. הנו תרי תלמידי, שני תלמידים היו שלא ברכו במקום שאכלו, חד אביד בשוגג כבית שמאי, תלמיד אחד עשה בשוגג כבית שמאי, כלומר, אף על פי שהלך ממקום אכילתו בלא ברכה בשוגג, מכל מקום החמיר על עצמו לינוק כדברי בית שמאי וחזר לברך במקום שאכל, ובזכות זה נעשה לו נס ואשכח ארנק עד דהבה, מצא שם ארנק של זהב. כותב המערשה שהקדוש ברוך הוא נתן שכר לאותו תלמיד דווקא בארנק כדי לקיים דברי בית שמאי שענו לבית הלל במשל הארנק. על דרך צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. שואלים הראשונים כיצד משבחת הגמרא את התלמיד שנהג כבית שמאי? הרי לאל בדף י' עמוד ב', לגבי המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, האם יש לקרוא קריאת שמה בערב בהטייה, מבואר שהנוהג כבית שמאי ומטה, הרי זה מתחייב בנפשו. אומר הריטב"א יש לחלק בין הסוגיות. לאל מדובר באופן שניכר מתוך מאסף שהוא מחמיר על עצמו לינוק כבית שמאי. כגון שהיה עומד ואיתה עצמו כדי לקרוא בהטייה, באופן זה נראה כמערער על דברי בית הלל, ולכן אין לי נוקח, אבל כאן מדובר באופן שלא ניכר מתוך מעשיו, שהוא נוהג כבית שמאי, שהרי הרואה הוא חוזר למקומו, אינו יודע לשם מה הוא חוזר. הוא סובר שמה הוא שכח משהו שם. ואילו תלמידי רבנו יונה תרצו שבמחלוקת הזו גם בית הלל מודים לבית שמאי, שעדיף לחזור למקומו, וחוזר למקומו הרי זה משובח. וזה מוכח ממה שלגבי מייזיד, גם בית הלל מחייבים אותו לחזור. אלא שלא רצו להטריחו בכך, וממילא הנוהג כבית שמאי בדבר זה אינו נחשב כעובר על דברי בית הלל. ממשיכה הגמרא לספר, וחד תלמיד אחד אביד עשה במיזיד כבית הלל, כלומר, הלך במיזיד ממקום אכילתו בלא ברכה על מנת לברך במקום אחר, ואכלה אריה, אכל אותו אריה בדרך והרגו. נשאלת השאלה, הרי הגמרא הסיקה שגם לבית הלל הם לא אמרו את דבריהם במיזיד, אז איך אומרת הגמרא שאותו תלמיד עשה כבית הלל, דהיינו שהוא ברך במקום אחר, למרות שהוא עזב את מקום אכילתו במיזיד. אומר העץ יוסף שרשי בא ליישב את זה בכך שכתב שהוא צריך לילך. דהיינו באופן שהוא צריך לילך באמצע סעודתו למקום אחר, אז אינו צריך לחזור למקום שאכל. לא כנסו אותו לחזור למקום שאכל, אלא באופן שהיה פושע במה שהלך. ולא המנחת שמואל מבאר שכוונת הגמרא שאותו תלמיד עשה כבית הלל, הכוונה שעשה כפי שסברה הגמרא באבה אמינה בשיטתם, שהתירו לברך במקומו אפילו במיזיד. מביאה הגמרא מעשה נוסף, רבא בר ברכנא וכאזל בשיירתא, היה הולך בשיירה וכאשר חנו במקום מסוים אכל והשתלה ולא בריך. אכל, שכח ולא בירך והמשיך עם השיירה בדרכה. רצה לחזור לברך במקומו אבל חשש השיירה לא תמתין לו והסתכן בכך. אמר רבא בר ברכנא לעצמו, איך יעביד, מה אני אעשה? כלומר, מה אומר להם כדי שיסכימו להמתין לי? היא אמינה לו, אנשי לברך, אם אומר להם ששכחתי לברך, אמרי לי בריך אחי, יאמרו לי תברך כאן, שהרי כל איכה דמברכת לרחמנה מברכת, כל מקום שאתה מברך לקדוש ברוך הוא אתה מברך, והקדוש ברוך הוא שומע את הברכה בכל מקום, ואינך צריך לחזור עבור זה, הם לא יסכימו להמתין לי, אלא הוא אמר מוטב דאמינה להו אינשאי יונה דדהבה, טוב יותר שאומר להם ששכחתי יונה של זהב, ולשם כך יסכימו להמתין לי. והטס כותב שהתיר לעצמו לומר שקר כדי לקיים את ההלכה כצורתה. האליה הרבה כתב שבאמת לא שיקר להם משום שמצוות ברכת המזון הייתה חשובה בעיניו יותר מיונה של זהב. ולא היון יעקב כותב על פי הגמרא לקמן שמצווה שישראל מקיימים משולה ככנפי יונה. וזה הייתה כוונתו ששכח יונה שמצוות ברכת המזון משולה כיונה. ספר את הגמרא אזיל ובריך הלך לשם וברך ובזכות זה נעשה לו נס ואשכח יונה דדהבה ומצא שם יונה של זהב. בררת הגמרא, ומה ישנה יונה? במה שונה יונה משאר העופות? כלומר, מדוע אמר להם דווקא ששכח יונה? משיבה הגמרא, משום דמטילי כנסת ישראל ליונה, נמשלה כנסת ישראל ליונה. לכתיב נאמר בתהילים סמכת, אם תשכבון בין שפתיים, כנפי יונה נחפה בכסף, ועברותיה בירקרק חרוץ. כלומר, אמר הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, בזמן שאתם שכבתם בין תחומיכם והתענקתם בתענוגים, עטפתי נוצותיה של יונתי כנסת ישראל בכסף, ואת כנפיה בזהב משובח, דהיינו בתורה ובמצוות. ובפסוק הזה המשיל הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ליונה ואת המצוות לכנפיה. מה יונה אינה ניצולת מפני אויביה אלא בכנפיה, שבורחת ונלחמת על ידם? והיא אינה כשאר העופות שנלחמות בחרטום. אף ישראל אינה ניצולין מאויביהם, אלא במצוות. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף נון א' עמוד ב', עד אי מתי הוא מברך? עד כדי שיתעכל, שיתכן המזון שבמעב. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בשיעור הזה. כמה זמן הוא שיעור עיכול המוזכר במשנה? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, כל זמן שאינו רעב. וריש לקיש אמר, כל זמן שיצמא מחמת אכילתו. האוכל ואינו שותה מרגיש צמא מחמת האכילה עד שיתעכל המזון שבמעב. וכפי הכמות שאכל, יש לשער כמה זמן היה ממשיך להיות צמא, אילו לא היה שותה בסעודתו, וזהו שיעור העיכול. בקשה הגמרא סתירה בדעת ריש לקיש. אמר לי רבי ימר בר שלמיה למר זוטרה ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רבי ימר בר שזיבי למר זוטרה. מי אמר ריש לקיש אחי? וכי כך אמר ריש לקיש ואמר רב עמי, אמר ריש לקיש בשמו של ריש לקיש, כמה שיעור עיכול? כדי להלך ארבע מילין, זמן של הילוך ארבע מיל. הרי שריש לקיש אמר שיעור אחר בזמן העיכול. כל מיל הוא אלפיים אמה וזמן הילוך ארבע מיל, כותב המשנה ברורה, 72 דקות. בסימן קוף פי ד' סעיף קטן חף. תרץ את הגמרא לא קשה, זה לא קושייה, כאן באכילה מרובה, כאן באכילה מועטת. באכילה מועטת השיעור הוא כל זמן שצמא מחמת אכילתו, באכילה מרובה השיעור הוא הילוך ארבע מיל. אילו תוספות בדיבור המתחיל באכילה, מפרשים להפך. באכילה מרובה השיעור הוא כל זמן שהוא צמא מחמת אכילתו, שאין בזה שיעור קבוע, אלא כל האדם נידון לפי הכמות שאכל, ובאכילה מועטת נתנו חכמים שיעור קבוע של ארבע מיל. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל שפתחה את הפרק השמיני, בדף נון א' עמוד ב', בא לה עם יין אחר המזון, אם אין שם אלא אותו כוס, בית שמאי אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על המזון. בית הלל אומרים מברך על המזון ואחר כך מברך על היין. ולאל בדף נ"ב עמוד א' ביארה הגמרא, שלפי בית שמאי ברכת המזון אינה טעונה כוס ולכן רשאי לשתות אותה לפני ברכת המזון. לפי בית הלל ברכת המזון טעונה כוס ויש לשתותה לאחר ברכת המזון. עוד שנינו במשנתנו ועונין אמן אחר ישראל המברך ואין עונין אמן אחר קוטי המברך, עד שישמע כל הברכה כולה. הבינה הגמרא שמדובר באופן שהעונה חייב באותה ברכה שהוא שומע, ורוצה לצאת ידי חובה על ידי עניית אמן. מקשה הגמרא לממר, האם ניתן לומר די ישראל ששומע מישראל, אף על גב דלא שמע כולה ברכה, למרות שהוא לא שמע את כל הברכה שמברך המברך, עונה אמן ויוצא בכך ידי חובת הברכה? נשאלת השאלה, וכי לא שמע איך היא נאפיק? הרי אם לא שמע את כל הברכה, כיצד הוא יוצא ידי חובה? אומרת הגמרא, אמר חייה בר רב, מדובר במשנתנו בשלו אכל עמהן, ואין כוונתו לצאת ידי חובה בברכה הזו, אלא בסתם אדם השומע ברכה מחברו, ועונה אחריו אמן. וכן אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, שמדובר במשנתנו בשלו אכל עמהן. עכשיו עוסקת הגמרא בשניים שחייבים בברכה, ואחד מברך ומוציא את חברו ידי חובה. דנה הגמרא מי עדיף, המברך הוא השומע שיוצא ידי חובת הברכה על ידי ברכת חברו ועונה עליה אמן. אומרת הגמרא, אמר לי רב לחי הברי, אמר רב לחי הבנו, ברי, בני, חטוף ובריך, כאשר מביאים כוס של ברכה, ישתדל שיתנו לך לברך עליו. ושאחרים ישמעו ויענו אמן על ברכתך. וכן אמר אבונה לרב הברי, כך אמר אבונה לרב בנו, חטוף ובריך. מכך שאמרו המוראים לבניהם, כך משמע שהמברך עדיף ממי שעונה אמן על ברכתו. והמפרש במסכת נזיר בדף סמכבב עמוד ב' כתב שמדובר על ברכת הזימון, ואמר לו זאת כדי שיזכה לברך ברכת הזימון על הכוס. אבל מרש"י נראה שהוא הדין לכל כוס של ברכה, כגון קידוש והבדלה וכיוצא בזה. מקשה הגמרא לממרא, וכי ניתן לומר דמברך עדיף ממן דעני אמן? יותר עדיף ממי שעונה אמן על ברכתו, והתניא שנינו בברייתא, רבי יוסי אומר גדול העונה אמן יותר מן המברך. אמר לי רבי נהוראי לרבי יוסי, השמיים נשבע אני שאכן כן הוא, שהעונה אמן עדיף על המברך, תדע, אביא לך ראיה לכך ממנהגו של עולם, שהרי דרך העושים מלחמה, שגוליירין משרתים של אנשי המלחמה יורדין ומתגרין במלחמה, כלומר בתחילה נלחמים החיילים החדשים, ולאחר מכן הגיבורים יורדין מצטרפים למלחמה ומנצחים. הרי שהגומרים את הדבר משובחים הם מאותם שהתחילו, וכן המברך שמתחיל את הברכה הוא כמו החלש שמתחיל את המלחמה, והעונה אמן שמסיים את הברכה הוא כמו הגיבור שגומר מעשה הראשונים ומנצח את המלחמה. והיינו, שהמברך אמר רק את הברכה, ואילו העונה אמן נחשב שאמר אף הוא את הברכה משום ששומע כעונה, ובנוסף על כך ענה אמן. נמצאינו למידים שהעונה אמן עדיף מהמברך, וקשה על המוראים שאמרו לבניהם חטוף ובריך. מתרץ את הגמרא תנאי, יש בזה מחלוקת תנאים, שכן מצינו תנא שחולק על הברייתא המובאת לעיל וסובר שגדול המברך יותר מן העונה, דתניא. שנינו בברייתא אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע. כלומר, שניהם בכלל הפסוק האמור בספר נחמיה לעניין הברכה. בספר נחמיה בפרק ט' פסוק ה' נאמר, קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודיך. דורשת הגמרא לקמן בדף סמך ג' עמוד א', בביאור הפסוק, שמה שנאמר בתחילת הפסוק, קומו ברכו, הכוונה למברכים. מה שמסיים בפסוק יברכו שם כבודך, הכוונה לעונים אחר המברך, שבבית המקדש היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אלא שממהרים לתת שכר למברך יותר מן העונה אמן. הרי שהתנא הזה סבר שהמברך גדול מן העונה אמן. גם האמוראים שאמרו לבניהם חטוף ובריך סברו כשיטת התנא הזה. מביאה הגמרא דין בעניין עניית אמן אחר ברכת קטן. באי מיני שמואל מרב שאל שמואל את רב, מהו, האם צריך לענות אמן אחר תינוקות של בית רבן, אחר קטנים, בשעה שלמידים מהרב שלהם כיצד לברך? אמר לי, השיב לו רב, אחר הכל עונים אמן חוץ מאחר תינוקות של בית רבן, הועיל ולהתלמד עשויין, אומרים את הברכה לשם לימוד ואין להם כוונה כלל לשם השם. מוסיפה הגמרא, והענים מילי דברים אלו אמורים בדלו עידן מפטריו. לא בזמן שמברכים את ברכות ההפטרה בבית הכנסת, אבל בעידן מפטריו. בזמן שאומרים הפטרה ומברכים ברכותיה, עונין. עונים אחריהם אמן. אומר השיטה מקובצת, החידוש בזה הוא שכיוון שתקנו חכמים שקטן יכול לומר ההפטרה, עונים אמן על ברכתו. ולא הרעבד פירש שמפטריו הכוונה פותרים עצמם בברכה, כגון שמברכים על אכילתם, והחידוש הוא שאפילו שאינם חייבים בברכה אלא מברכים רק משום מצוות חינוך, עונים אחריהם אמן. עכשיו עוסקת הגמרא בעניין הנקיות שיש לנקות את הידיים קודם ברכת המזון. תנו רבנן. שנו חכמים בברית השמן שהיו רגילים לסוך על ידיהם בסוף הסעודה אחרי מים אחרונים. כדי לנקות את הידיים מזוהמת המאכל, מעכב את הברכה אסור לברך ברכת המזון, לפני שסחו אותו, דברי רבי זילאי. רבי זיווי אומר אינו מעכב את הברכה, רבי יחא אומר, שמן טוב מעכב. שמן שיש בו בסמים לריח טוב, במקום שרגילים לסוך אותו קודם הברכה, מעכב את הברכה ואין לברך קודם שיסוכו אותו. רבי זוהמאי אומר, כשם שכהן מזוהם שנודף ממנו ריח רע, פסול לעבודה בבית המקדש, כך ידיים מזוהמות מן המאכל פסולות לברכה לברכת המזון. ובתשובות הגאונים כתבו שרק כאשר מברך על הכוס יש הקפדה בכך. ומדייקים זאת מכך שלא אמר אדם מזוהם פסול לברכה, אלא אמר ידיים מזוהמות. היינו, מפני שצריך ליטול את הכוס בידו. אמר רב נחמן בר יצחק, אנא לא זילאי ולא זיווי ולא זוהמאי ידנה. כלומר, לא שמעתי מרבותיי את דברי התנאים הנזכרים בברייתא הזו, אלא מתנית ידנה. אני יודע ברייתא אחרת שעסקה בעניין הזה. דאמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב ואמרי לה, ויש אומרים שדרשה זו במתנית התנא בברייתא היא שנויה. נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק מ' ד', כי אני השם אלוקיכם והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני. והפסוק הזה נאמר לעניין מאכלות אסורות ותאומתם. לכן דורשים את הפסוק הזה לעניין קדושה וטהרה תלויה בסעודה, מסביר המהרש"א. דורשת הגמרא והתקדישתם אלו מים ראשונים, נטילת ידיים שלפני הסעודה. שכן נטילה זו נתקנה משום קדושה וטהרה שלא יפסלו הידיים תרומה טהורה מאכילה. והייתם קדושים אלו מים אחרונים שבסוף הסעודה. גם הם באים כדי להעביר הזוהמה ולהוסיף קדושה לפני הברכה. כי קדוש אני זה שמן הטוב. גם הוא בא להעביר הזוהמה ולהוסיף קדושה וטהרה קודם הברכה. אני השם אלוקיכם, זו ברכה, ברכת המזון. ואילו תלמידי רבינו יונה פרשו שהכוונה כאן לברכת על נטילת ידיים שמברכים על מים ראשונים. ובפסוק הזה רמוזה ברכה, משום שכל ברכה שאין בהזכרת השם, אינה ברכה. אדרנה לך אילו דברים, אדרנה לך אילו דברים, אדרנה לך אילו דברים, בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השמיני במסכת ברכות. הפרק הלפני האחרון שבמסכת ברכות, פרק שמסתיים בסוף דף נון ג' עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, בהתרגשות גדולה, ומתחילים את הפרק החותם את מסכת ברכות בדף נ"ד עמוד א', פרק ששמו הרואה, ונעשה זאת על ידי שנקרא את המשנה הפותחת את הפרק התשיעי. המשנה מפרטת מקומות ומאורעות שיש לברך על ראייתם או שמיעתם. אומרת המשנה, רואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. מקום שנעקרה ממנו אקום, אומר, ברוך שעקר אקום מארצנו. על הזיקין ועל הזוועות, ועל הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים, אומר, ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. על הערים ועל הגבעות, על הימים ועל הנערות ועל המדברות, אומר, ברוך עושה בראשית. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול, אומר, ברוך שעשה את הים הגדול, בזמן שראו לפרקים. על הגשמים ועל בשורות טובות, אומר, ברוך הטוב והמיטיב, על בשורות רעות, אומר, ברוך דיין האמת. בנה בית חדש וקנה כלים חדשים, אומר, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מברך על הרעה, מעין על הטובה. ועל הטובה, מעין על הרעה. והצועק לשעבר, הרי זו תפילת שווא. הייתה אשתו מעוברת ואומר, יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שווא. היה בה בדרך ושמע כל צבחה בעיר ואומר, יהי רצון שלא תהיה בתוך ביתי, הרי זו תפילת שווא. הנכנס לקרח, מתפלל שתיים, אחת בכניסתו ואחת ביציאתו. בן עזאי אומר, ארבע, שתיים בכניסתו ושתיים ביציאתו. נותן הודעה על שעבר וצועק אל העתיד. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע. ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, ובכל מעודיך, בכל ממונך. דבר אחר, בכל מעודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו. לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח. שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים ולא ייכנס להר הבית במקלו ובמנהלו ובפונדתו ובאבק שעל רגליו, ולא יעשנו כפנדריה ורקיקה מקל וחומר. כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים עד העולם, מי שקלקלו המינין ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם. והתקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם, שנאמר והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים השם ממכם ויאמרו לו יברך השם. ואומר השם ממך גיבורי חיל, ואומר אל תבוז כי זקנה אימך, ואומר את לעשות להשם אפרו תורתך. רבי נתן אומר אפרו תורתך משום את לעשות להשם. זוהי המשנה הפותחת את הפרק החותמת מסכת ברכות, פרק הרואה, פרק שתחילתו בדף נ"ד עמוד א'. כאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי בדף נ"ג על ידי הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין לברך על נר שנוכרי הדליק מנוכרי וניתן לברך על נר שישראל הדליק מנוכרי? שאלה שנייה, אור של כבשן, האם מברך עליו ומדוע? שאלה שלישית, אור של בית הכנסת, מתי מברכים עליו? שאלה רביעית, אילו בית תנאים צריך כדי לצאת ידי חובה של אור במוצאי שבת? שאלה חמישית, שכח ולא בירך במקומו ועקר למקום אחר, האם צריך לחזור ולברך? השאלה האחרונה, מהו שיעור עיכול? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף נון ג' דפינו היומי, שבסייעתא דשמיא הענקית סיימנו זה עתה את תלמודנו בו, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. השישית שהייתה דולקת כל השבת, מערב שבת, מברכים עליה במוצאי שבת ואין צריך שידליקו הנר לצורך הבדלה. וגם אין זו מלאכת עבירה מה שדלקה בשבת הואיל והודלקה בהתר מערב שבת. נוכרי שידליק נר במוצאי שבת מישראל או ישראל מנוכרים מברכים עליו, אבל נוכרי שידליק מנר שידליק נוכרי בשבת אין מברכים עליו. ובדיעבד אם בירך היא יצאה ידי חובתו, ואם הדליק הנוכרי את נרו ממסיבת נוכרים, אסור אפילו נר שידליק ישראל ממנו. במוצאי יום הכיפורים אין מברכים על נר שידליק ישראל מנוכרי. רוגים להדליק נרות בבתי כנסיות כדי לכבדן ומדליקין אותן קודם שיכנסו בני אדם להתפלל. נר של בית הכנסת, אם יש שם אדם חשוב מברכים עליו, ואם לאו אין מברכים עליו, ויש אומרים להפך. ואם יש שם מה שאוכל שם מברכים עליו, והוא שלא תהה לבנה זורחת שם. עכשיו אין מברכים כלל על נרות בית הכנסת הדלוקים לפני העמוד שאינם אלא לכבוד, ואם יש נרות שכל אחד לוקחם בידו להעיר מברכים עליהם. על נר של יורצייט, אין מברכים שאינו עשוי להעיר אלא לזכר נשמת המת. אם כי בא הנר וחזר והדליקו לשם הבדלה, מברכים עליו לדברי הכל. יש נוהגים להדליק נר מיוחד בבית הכנסת לצורך הבדלה. מי שמתעטש וחברו אומר לו אסותה, יאמר לו ברוך תהיה, ואחר כך יאמר לישועתך כי הביתי השם. מים אחרונים חובב הוא מפני הסכנה, שמה יש בפת מלח סדומית או מלח שטבעו כמלח סדומית ויעביר ידיו על עיניו ויסמה. ואף שאין מלח סדומית מצויה בינינו, חוששים למלח אחר שטבעו כמותו וחייב אדם להיזהר בהם ביותר. מים אחרונים נוטלים בכל מיני משקים ואפילו בשמן ואין חשש לביזוי אוכלים. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. סדר זרעים מסכת כלאיים פרק ד' משנה ד'. מחיצת הקנים, מחיצה עשויה מקנים, אם אין בין קנה לחברו, שלושה טפחים כדי שיכנס הגדי, כלומר, ששלושה טפחים הוא שיעור של פרצה שהגדי יכול לעבור דרכה בבת אחת. אם אין בין קנה לקנה פרצה בשיעור הזה, הרי זה כמחיצה גמורה, שפחות משלושה טפחים דומה כלבוד, כאילו הקנים מחוברים זה לזה. ודבר זה הלכה למשה מסיני. וגדר שנפרץ, גדר של קרם שנהרס חלק ממנו עד 10 אמות, אם מקום הפרצה איננו יותר מ10 אמות, הרי הוא כפתח, דינו של מקום הפרצה כפתח ומותר לסמוך לו זרעים. דהיינו לזרוע בצד אחד של הגדר זרעים, וחברו יזרע סוג אחר מהצד השני. יותר מכן, אבל אם מקום הפרצה הוא יותר מ10 אמות, כנגד הפרצה אסור לזרוע זרעים עד שירחיק כשיעור. נפרצו בו פרצות הרבה וכל פרצה עד 10 אמות, אם העומד הגדר הקיים שלא נפרץ מרובה על הפרוץ, שאם נצרף כל חלקי הגדר הקיים ונצרף כל המקומות הפרוצים, יהיה הקיים מרובה מן הפרוץ, מותר לזרוע אפילו כנגד הפרצה, והוא הדין אם הפרוץ הוא כהומד, שהחלק הפרוץ והחלק הקיים שווים זה לזה, ואם הפרוץ מרובה על העומד, אבל אם כל הפרוץ מרובה על כל הגדר הקיים, כנגד הפרצה אסור לזרוע, אבל כנגד העומד מותר, ובלבד שיהיה רחב 4 טפחים. פחות מ4 טפחים, גם כנגד העומד אסור. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, למד בשבט א' דראש חודש, אדר. הבא עלינו ועל כל בית ישראל, ששנו לשמחה, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף נ"ג במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, א' באדר תש"פ, ב' דראש חודש אדר תש"פ, ונלמד את דף נ"ד במסכת ברכות, תחילתו של הפרק החותמת מסכת ברכות, פרק ששמו הרועה, מרחק 10 ימים ו10 דפים מסיום מסכת ברכות כולה. השתבח שמו הגדול עד. היא קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה. בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב, שמח ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.